Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
התקופה הזאת מורכבת והיא מדגישה את הצורך האנושי של כולנו בוודאות. ודאות מייצרת שקט נפשי. לכן אנחנו במנורה מבטחים מציעים לכם ודאות פיננסית. באמצעות הצ'קאפ הדיגיטלי. כלי דיגיטלי בחינם ללקוחות כל החברות, בו תוכלו לגלות כמה כסף צברתם בפנסיה ובמוצרי החיסכון שלכם בשלושה צעדים פשוטים. הצ'קאפ הדיגיטלי של מנורה מבטחים יעשה לכם סדר גם במוצרי הביטוח. צ'קאפ דיגיטלי מבית מנורה מבטחים. הלינק בתיאור הפרק. בכפוף לתנאי השימוש. באות בזמן, דליה גוטמן וחברים מבית All In, הבית של הפודקאסט.
היי נועה.
היי.
טוב, פה לא יהיה לא נוני ולא נון ולא שום דבר אחר, וגם לי את קוראת רק אמא, כי בדרך כלל את קוראת לי בכל מיני כינויים, שעוד מעט נברר למה זה.
אוקיי.
למה כינויים ולא רק אימא, שזה...
אני אשתדל שלא ייפלט לי.
זה המילה, זה המילה הכי אהובה לאימא. אז אני אגיד לך איך זה התגלגל. לפני חצי שנה, כחצי שנה, שמעתי פודקאסט חדש, אז הוא היה חדש, של ג'וליה לואי דרייפוס, הכוכבת של סיינפלד. ויש לה פודקאסט שנקרא Wiser Than Me, חכמה ממני. זה שם נפלא בעיניי. היא בת 60 או 63, ג'וליה, והחליטה לראיין נשים מגיל 80 ומעלה. ולכן, wiser than me. נשים שהרבה יותר מנוסות, הרבה יותר חכמות, הרבה יותר עם ניסיון חיים, מה שאני, ולי יש מה ללמוד מהן.
נדע.
נכון. ושם, אני שמעתי את הפרק הראשון עם ג'ן פונדה, נהדר. כבר דיברתי על זה פעם בעוד בזמן.
ובעקבותייך אני שמעתי אותו גם.
כן.
אבל לא הספקתי לסיים אותו, ושמעתי אותו לפני השביעי באוקטובר, וכמו הרבה דברים שעשינו לפני השביעי באוקטובר, אז אנחנו כבר לא חוזרים, זאת אומרת, זה כבר נראה חיים אחרים, אבל אולי יום אחד אני אחזור ואשמע את זה, ממש באמצע הפרק.
אז אפילו מאז לא חזרת ל...
מאז לא חזרתי, אבל אני צריכה
כן.
לחזור.
זה, זה נורא נורא יפה, כמובן, שומעים את זה בספוטיפיי למי שרוצה. אוקיי, ושם היא מדברת עם הנשים האלה, אז שמעתי ג'ן פונדה, נורא נורא נחמד, אפילו במקום מסוים, גם את זה כבר סיפרתי בבעוד בזמן, במקום מסוים, ג'וליה שואלית את ג'ן פונדה, שהייתה נשואה כמה וכמה פעמים, והיו לה כמה וכמה מערכות יחסים, היא שואלת אותה, תגידי, מתי את מרגישה, ג'ן פונדה בת 86, כן? מתי את מרגישה שמערכת היחסים שלך עם בן הזוג, עומדת להסתיים, אז היא אומרת, כשאני מדמיינת את הלוויה שלו.
זה נהדר.
בדיוק, כשאני מדמיינת את הלוויה שלו, אני מבינה שזהו, זה סוף.
סימן, זה רמז כזה.
רמז לעצמי.
רמז עווה.
בדיוק, וצריך ללכת הלאה. עדיין זה לא קשור לשתינו. מה קשור לשתינו? בסוף כל פרק, ג'וליה לואי דרייפוס מתקשרת לאימא שלה. כמובן, זה מתוכנן מראש וכן הלאה. ולא שואלת אותה על הפרק, שאימא שלה לא שמעת הקלטה, אבל היא אומרת, היא מחליפה את הקצת מעבירה לה קצת מההתרגשות שלה, מאמי, אני עכשיו ראיינתי ג'יין פונדה, אני כל כך מתרגשת, אני מרגישה שאני אהיה חברות לעולם, את יודעת, פעם אחת חברות לעולם, וככה, ואמא נורא מתרגשת. ואז היא אומרת, אומרת לי, אמא, שאת תשמעי, אני רוצה לצטט לך משהו שטי.אס. אליוט אמר, על העניין הזה שבעצם כל החיים אנחנו חוקרים את הביוגרפיה שלנו, מעבר עלינו, את עצמנו, ובסוף אנחנו מגיעים למקום הכי ראשוני, להתחלה, ובעצם מתוודעים למקום הזה לראשונה. אז בבקשה, את אימא, תספרי לי קצת על עצמי, איך הייתי כשהייתי קטנה וככה וככה. אז היא מספרת לה שהיא תמיד אהבה לגלם דמויות, ג'וליה וככה וככה. השיחה הזאת עם אמא לא מספקת, אבל זה נתן לי רעיון נורא טוב, אני חושבת, של אמאות ובנות. עכשיו, מצד אחד זה סותר כמה מהעקרונות שלי, של פרטיות, של דיסקרטיות, של, שלא הכל יהיה פומבי, או שהרוב לא יהיה פומבי. אבל אז חשבתי שיש בזה, יש דברים בין אמא לבד ביחסים, גם דברים שאפשר לדבר, ובעיקר יש המון אנשים, המון אמהות והמון בנות שהזדהו עם זה. אז אני לא עושה את זה כמשהו פילנטרופי, אני לא או אלטרואיסטי, אבל אני חושבת שיש דברים שאפשר לדבר עליהם בפודקאסט, שהם לא עד כדי כך אישיים, אתה לא מגלה שום דבר שאתה לא רוצה לגלות, מצד שני, אתה כן בודק משהו נורא נורא קוסמופוליטי, הייתי אומרת. יחסים בין אמא ובת, בעיניי זה מערכת יחסים נורא נורא מיוחדת במינה, אני חושבת שנדמה לי שלרוב יש אותם מוקשים במערכת היחסים הזאת.
אוקיי. אנחנו נגלה את זה, אנחנו עוד מעט.
בדיוק. קשיים דומים, אפיונים דומים. אמא ובת זה יחסים מיוחדים במינם. ככה נדמה לי, לא היה לי בן, אבל יותר מאבא ובת, יותר אמא ובת זה,
נכון.
אז זהו, אז אמרתי, באתי אז לפני חצי שנה, הנה, לאולין, אמרתי לי, איתמר וסגי הבעלים, תשמעו, אני רוצה לראיין את נועה, כמובן, איזו שאלה, נועה שבתאי, בשבילם את לא רק נועה, את נועה שבתאי, וככה, מעריצים את אבא וכל מיני דברים כאלה. אז הנה, אנחנו יושבות פה עכשיו, ואנחנו צריכות לדבר על עצמנו.
נהדר. אז נכון. אני גם הכנתי כמה מילים לפתיחה.
כן.
פשוט, א', בשיחה שלו, שג'ולי לואיס עם אמא שלה, הזכירה לי מחקר שנחרט בזיכרון שלי, קצת קשור לפודקאסט שאנחנו עושות היום, שהתפרסם ב-2010, באיזשהו כתב עת מאוד מאוד נחשב, ופשוט מדדו רמות של אוקסיטוצין, לדעתי קוראים לזה, שזה הורמון האהבה, כן. שזה השפעה נורא מרגיעה ונורא מטיבה, והם פשוט בדקו את הרמות של ההורמון הזה כשהבנות דיברו בטלפון עם האימהות שלהן.
מה את אומרת?
והם ראו שהרמה שלו עולה כמו כשהיא עולה כשאתה מקבל חיבוק מאימא. וזו הייתה פעם הראשונה שהם הבינו שגם רק לשמוע את הקול של אימא, או קול של מישהו, או במקרה הזה זה אימא, שזה מאוד משמעותי, מעלה את הרמות של ההורמון הזה בגוף. וזה נחרט לי בראש.
זה קצת טוטלי מדי, כי לפעמים אתה נורא אתה שומע את הקול של אימא, ואתה בעצם מתעצבן נורא.
נכון מאוד. וכן רציתי להגיד, אגב, כן, רציתי כן. לטעון את הפודקאסט במתח. כן. כי בדוקו תמיד אומרים שצריך לטעון את הסרט כן. בהתחלה באיזשהו מתח, כדי נכון. שאחר כך
אז רק נגיד שאת עובדת בכאן 11, בתאגיד, נכון. במחלקה הדוקומנטרית, נכון. ואת עורכת תוכן שם.
נכון.
אוקיי.
אז רציתי לטעון גם קצת את הפודקאסט הזה במתח, שתהיה איזושהי ציפייה ודריכות מצד המאזינות והמאזינים, שיחסים של אמא ובת הם יחסים טעונים מאוד, ואני חושבת, בעיניי, הכי מועדים לפורנות מבחינת ריבים. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שאנחנו נריב פה לייב.
100%. אני מבועלת מזה יותר ממך.
יש למה לחכות.
לגמרי יש למה לחכות. אם הייתי יודעת כמה דברים, אני רוצה להגיד לך המון פעמים, ואני לא מעזה להגיד.
רגע, אז תכף מדבר על זה רק שנייה. בסדר. רק עוד שני דברים. אחד זה, אני חושבת שבבעוד בזמן, אחד הנושאים שעלו ואותי ריתקו, זה הורות לילדים מבוגרים. נכון. זאת אומרת, לילדים מגיל 30 ומעלה, נגיד, 35 ומעלה, שזה אזור ככה שפחות מדברים עליו. יש המון המון פודקאסטים, המון מאמרים וכתבות וכולי, על אימהות לילדים קטנטנים. לי יש ילד בן 2.5, וילד גדול יותר בן 6. אז אני גם מאזינה לדברים האלה. ומאוד מתעניינת בזה, אבל דווקא האזור הזה, האזורים האלה של הורות לילדים מבוגרים, ומה קורה ליחסים בין הורים, כשכבר לילד כבר יש משפחה גרעינית משלו שהוא בנה, זה פחות מדברים על זה, אז רציתי להביא את זה לפה. ודבר אחרון, אני אגיד שאנחנו, אני מרגישה שאנחנו עסוקים עכשיו בגלל המלחמה, אנחנו עסוקים עכשיו כל הזמן בחיים ובמוות, וכל מה שבאמצע קצת מונח בצד, וכל מה שבאמצע זה לא סתם ניואנסים של החיים, אלא זה החיים עצמם, זה מערכות יחסים בין הורים לילדים, מערכות יחסים רומנטיות, וכל הדברים האלה הם קצת עכשיו מונחים בצד, כי אנחנו בהישרדות, אבל אני שמחה שיש לנו איזושהי שעה ככה שאנחנו לוחות כן לדבר על על החיים עצמם.
נכון, ממש החיים עצמם. אז התחלתי להגיד לך מקודם, שבעצם חלק גדול מהזמן, לא כל הזמן, כמובן שאני אוהבת אותך וכן הלאה, אבל חלק גדול מהזמן, אני נבהלת ממך באיזה מובן, אני רוצה להגיד לך המון דברים, יש דברים שאני רוצה להגיד לך ואני נמנעת, כדי שלא תעדפי אותי, ויש דברים שאני רוצה להגיד, ואני חושבת, אל תתערבי בחיים שלה, תני לה לנהל את חייה בעצמה, ולגבש אותם ולעצב אותם בעצמה. מצד שני, אני אומרת לעצמי, אבל לי יש ניסיון, אני יכולה למנוע ממך טעויות, ואני לא יודעת ליישב את העניין הזה, כלומר, גם להגיד לך את מה שאני רוצה, וגם לא לחסום אותך, זאת אומרת, לתת לה היפרדות בשתינו שהיא בריאה וחשובה, לתת לה חירות באמת,
כן.
לעשות את מה שאת חושבת לנכון לעשות, לטעות, ללמוד מהטעויות, כמו שאני עשיתי, תמיד עשיתי זו דילמה נורא, עכשיו, זה הגיע לידי כך, שהמון פעמים אני רוצה להגיד לך דברים, ואני עושה טיוטה בראש, טיוטה אחת ועוד טיוטה אחת, איך להגיד את זה ככה, שלא תהיה התפרצות, שהיא לא תעדוף אותי, שהיא לא תגיד לי חלילה, זה לא עניינך, שזה גם קורה, או ככה
וככה. ויש גם טון מסוים שבו את שואלת אותי בסוף,
כן.
ואני מרגישה לפי הטון הזה, לפי הפיץ של הקול שלך, כן. שאת מבוהלת עד מוות, זה בדרך כלל קול גבוה כזה, משהו לא טבעי כזה, שאתה מבין שאת בבעתה.
נכון.
ואני גם אומרת לך, את מבוהלת עכשיו.
נכון. רוב הזמן, הנה, סגרת, שכחתי לסגור את הטלפון כמובן. אז רוב הזמן אני באמת מבוהלת, זה נכון.
עכשיו, אני רוצה לבקש ממך גם דוגמה לזה, אבל מצד שני, עכשיו אני במלכוד, כי אם תגידי מה הדוגמה, אז אולי זה עלול להביך אותי. את מבינה? יש לך דוגמה שלא תביך אותי? מתי למשל את מפחדת?
תראי, אני, למשל, הייתי אצלכם, לא, 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 וראיתי משהו עם יואב, התרחש משהו בדרך כלל עם יואב בן השש, ואני חשבתי שהגזם בתגובה שלך, ופקפקתי, היססתי, התלבטתי להגיד לך או לא להגיד לך, צד שני, הלב יוצא, אני רוצה להגיד לך, צד שני, את איתו כל הזמן, את מכירה את היחסים אתכם, את יודעת מה היה לפני חצי שעה ומה יהיה בעוד שעה, ולא התאפקתי ואמרתי לך, אמרתי, נו, אני חושבת שהייתי איתו קשה מדי, ומרוב פאניקה ובעלה, באתי הביתה והתנצלתי, כתבתי לך וואטסאפ, נו, אני לא, אולי לא הייתי צריכה להתערב. עכשיו, זו דילמה, לא בטוחה שלא הייתי צריכה להתערב. אני רק רוצה שתדעי את הדבר הזה, שאני כל הזמן קצת מבועלת ממך. עכשיו, לכן, החלטתי שבפודקאסט, את לא תוכלי, לא יהיה קל להדוף אותי, זאת אומרת, את תצטרכי לענות לי. אז אין לי ממה לפחד. אז מה שנפתח בפודקאסט, נפתח בפודקאסט.
אז עכשיו הולך לרדת עליהם אתר של שאלות, שהן חודרניות, פולשניות.
ממש לא. את מדברת עם אדם, את יודעת, מאוד מאוד, אולי פרטי מדי אפילו, נכון?
אוקיי.
אבל אני כן אומרת שאת לא תוכלי להדוף אותי, זאת אומרת, יהיו דברים שאני אגיד, או שאת תגידי אגב, ושאני בדרך כלל לא רוצה לענות, ואני צריך לענות עליהם.
ברור.
בדיוק. אז לכן זה פודקאסט, אוקיי.
אני רוצה לדייק את זה, שאני חושבת שהפחד של הורים מילדים, זה הפחד הזה מהתגובה של הילדים, כי בעצם ילדים מגיבים אלינו בצורה הכי משולחת רסן שיכולה להיות, כי היחסים המובנים מאליהם, כאילו, אז אתה יכול לכעוס אחי ולגור בחזרה, ואני מרגישה את זה גם על יואב. אגב, רציתי לשאול לך אם את רואה שאני קצת מבוהלת מיואב גם, מתחילה כבר להיות מבוהלת מיואב, את שמה לב לזה?
אני מאוד שמה לב לזה, ואני חושבת, אלוהים, טוב שנתת לי הזדמנות לראות את זה, שלא רק אני מינו, אלא גם נועם יואב.
אורנה בן דור עשתה סרט נהדר על היחסים שלה עם אמא שלה ועם הבת שלה אביגייל, שאני תכף אזכר, אוי ואבוי, אם אני לא אזכר בשם של הסרט, אני אזכר. והיא מגדירה את זה שם קצת בקיצוניות, אבל היא אומרת, אמא שלה אומרת, השונא של השונא שלי הוא האהוב שלי. זאת אומרת, אמא של אורנה בן דור אומרת על הבת של אורנה בן דור, נכדתה, על אביגייל, ששונאת את אורנה, יש לה יחסים נורא נורא מורכבים, כאילו, באותה תקופה כן, היו, כן. כן, כאילו, גם כמובן. אוהבת וגם שונאת. היא קוראת לה השונא של השונא שלי, כי, בקיצור, יש שם איזה שרשרת של יחסים. אז זה מצחיק בהקשר של יואב, כן, כי אני כבר מתחילה לפחד ממנו, אני כבר, גם יש לי כבר לפעמים את הפיץ' הזה הגבוה, שחושש לשאול משהו, והוא יכול מאוד מאוד להתעצבן. אז בסדר, טוב, אני מוכנה לאתגר, אני חושבת.
אני רוצה לשאול אותך שאלה בסיסית. קודם כל, המון פעמים את אומרת לי, אמא, בואי נשתה קפה. יש לך זמן לקפה? אני נורא נבהלת מזה. זמן לקפה זאת אומרת שיחת נפש. שיחת נפש, רוב הפעמים זה בכי גם, ואני מודה, עייפתי. אני רוצה עכשיו שיגידו לי רק דברים מסמכים, אבל אין דבר כזה, החיים הם לא כאלה. אז אני לא, אז מצד שני, אני לא מונעת את זה. מצד שני, אני לפעמים מתחמקת מזה. זאת אומרת, מצד אחד, אני מעוניינת שיהיו לי איתך שיחות נפש, כי אני רוצה שהיחסים יהיו עשירים וזורמים וקולחים, ואני עדיין אמא שלך. אבל בכל זאת, את מעל גיל 40, ואני רוצה לנוח. אני לא רוצה לשמוע בשורות קשות, אני לא רוצה לשמוע חיבוטי נפש, אני לא רוצה לשמוע איזשהו צער גדול שתוקף אותך, קשה לי. אני רוצה, אבל קשה לי. עכשיו, השאלה, מה את מרגישה כלפי זה?
אני חושבת שקודם כל יש משהו באמת קצת כפוי טובה באימהות, אני חושבת, אני מקווה שכולם הסכימו אותי, אם לא, אז אני קצת אצא פה מפלצת, אני מקווה שזה דבר שהוא באמת רווח, שאנחנו, בשיחות עם האימהות, אנחנו בעצם מוציאות גם את הדברים הכי, אם עצוב לי, אני אתקשר קודם כל לאימא שלי, או אם משהו מציק לי.
למה? אחרי גיל 40.
לא, זה תלוי אגב מה, זה תלוי מה. יש דברים שאני אתקשר לחברה טובה, או כמובן לבן הזוג שלי, אבל יש דברים שאני אתקשר אלייך.
את יודעת להבחן, להפיין מה הדברים שתתקשרי אליי, ומה הדברים שתתקשרי לחברה?
תראי, אני כבר פחות מתקשרת אלייך, אני מבינה שאת כבר פחות מוכנה להכיל.
נכון. עדיין אני מכילה, אבל...
לא, כבר לא כל כך מכילה. אני חושבת שרמת הטולרנטיות שלך היא די באזורי האפס כבר.
אוקיי.
שאני אשמח אגב אם יישאר פה איזה חרך, כי אני כן רוצה להיכנס לפעמים עם דברים שמציקים לי.
ברור.
אני חושבת שבמקרה שלנו זה גם, תראה, אנחנו מדברים פה גם על דברים שהם אינדיבידואליים וגם על דברים שהם אוניברסליים. אני חושבת שבמקרה שלנו באמת קצת מתחתי את הגבול יותר מדי.
למה?
הנה, למה...
באיזה מובן, אוקיי.
שקצת השתמשתי יותר מדי באופציה הזאת של לבכות על כתפך ולדבר איתך על דברים שמציקים, וזה קצת, בוא נגיד שזה היה קצת, זה כבר היה קצת פתטי.
אוקיי. מה המדד שלך? לפי מה את יודעת את זה?
גם לפי היכולת שלך להכיל את התגובות שלך. כן. לא, אבל גם, לא יודעת, בתחושה שלי, זה כבר היה קצת יותר מדי, ו... אני חושבת שזה כן עזר לי שהצבת איזשהו גבול.
מה את אומרת?
זה כן עזר לי. רק שהכל זה שאלה של מינונים, והכל על מנעד. אז אני חושבת שהדלת קצת יותר מדי סגורה. עכשיו אני אשמח להשאיר לי איזשהו חרך בכל זאת. כי אני חושבת שיש משהו באימא שאין מה לעשות, זה משהו שזה כותל שצריך להישמר לך, שהאופציה שלו צריכה להישמר לך. אני חושבת...
אז הגדרה מאוד יפה, אבל הכותל הזה מתעייף, מתבגר, ונחלש. ואני מרגישה לפעמים שכשיש איזה משבר, משברון, לא חשוב, נכון שעכשיו זה פחות, אבל פעם אני הייתי הטלפון הראשון, אני הייתי היעד הראשון.
נכון.
וזה מאוד, עכשיו אני מודה, אני גם רוצה לדבר איתך על זה, אני יודעת שניר, בן הזוג שלך, אומר שאחרי גיל 40, אסור להתלונן יותר על ההורים, נכון? אני נסחת את זה, נכון?
משהו כזה, כן. לא יודעת אם אסור, אבל זה כבר לא מתאים, זה כבר לא לעניין.
בדיוק. כן. באיזה מובן זה לא לעניין?
אז מה שהוא אומר, הארגומנטים שלו, שאחרי גיל 40, אם יש משהו שההורים, אתה חושב איזה עוול שההורים שלך גרמו לך, ואתה רוצה לדבר איתם על זה, אם לא טיפלת בעוול או במשקעים שלו עד עכשיו, אז אז אחרי גיל 40 זה כבר בעיה שלך. זאת אומרת, אתה צריך כבר, היית כבר צריך לטפל בעצמך במשקעים האלה, ולפתור אותם בינך לבעצמך, בינך לבין מטפל או משהו כזה, או בינך לבין ההורים. אבל אם כבר הגעת לגיל 40, אז די, כבר תלך לטיפול, וזה כבר, כאילו, כבר עליך. ועוד הוא אומר, שזה גם ארגומנט מעניין, שההורים שלך כבר הם בני, כבר מבוגרים, נגיד בני 80 פלוס, עכשיו מה, תבוא אליהם, תגיד להם שפגעתם בי, שיש משהו שלא עשיתם נכון, והם כבר לא יכולים לתקן את זה הרי, כי זה הכל בדיעבד, ומצד שני גם יהיה להם עצוב לשמוע את זה מאוד, והם כבר לא השתנו, אז פשוט חבל על הזמן.
אבל את יודעת שיש מצב אחר, שנגיד אתה לא אומר, אתה מתחשב כביכול, אתה אומר מה אני יכול להועיל כבר אם אני אבוא אליהם בטענות, ואז הם יום אחד אינם פה יותר, ואתה נשאר עם מרירות שלא עובדה, ואולי אתה מצייר על ההחמצה הזאת, שלמה לא אמרת את זה בזמן, למה משכת, והנה החמצת הזדמנות לברר דבר נורא נורא יסודי וחשוב. עכשיו, נכון שאנשים צריכים לעשות עבודה עם עצמם, אני דוגלת מאוד בטיפול, כמובן, זה גם מרתק אינטלקטואלית, אבל זה גם מרתק רגשית, אבל אני אומרת, צריכים גם לחשוב על הצד השני, על ההחמצה לא להגיד דברים מסוימים, אוקיי, בטיפול אמרת את זה, אבל עשית את זה איתך, אמא ואבא אינם, ואתה אומר, הייתי צריך להגיד להם את זה, מעניין מה הם היו עונים לי.
נכון, נכון. אז, למרות שאת נגיד עשית ברורים כאלה עם ההורים שלך?
זו שאלה מצוינת. כי דיברתי אתמול עם דודה שלך, עם אחותי, עם רוחלה, והיא אמרה לי משהו מאוד מעניין שלא חשבתי עליו. תראי, אנחנו גדלנו בבית של הורים שעלו לארץ לפני המלחמה, פרצה מלחמת העולם השנייה, קרה מה שקרה, אסון הנורא, וכעבור כמה שנים כשהם בארץ, אנשים צעירים, הם מבינים שאין להם משפחה יותר. אין להם משפחה יותר. כל המשפחה הוא כחדה. זה לא אחד ולא שניים, שזה אסון שאתה איך אתה יכול להכיל את זה? עכשיו, זה קרה בתקופה שהטיפול לא היה עניין כל כך נגיש, ולא, ואפילו כל מדע הפסיכולוגיה היה, או התחום הזה היה הרבה יותר, הרבה פחות מתקדם. ולכן, אני חושבת שהם התחשבו בנו, היינו שלוש בנות, והם לא דיברו איתנו. אנחנו ראינו, זה היה בית רגשי מאוד, זה לא היה בית עצוב, אבל הרבה פעמים ראינו עצבות, אבל לא סיפרו לנו, לא דיברו איתנו, אני מודה שגם לא שאלנו. זה קצת הדדי, אבל מצד שני, הם גם יכלו לעורר את זה, הם גם יכלו. הרבה שנים אחר כך, סבתא, אח של אמא שלי, שהוא היגר לארצות הברית, לא עלה לארץ, נפטר. המון שנים אחרי זה. וסבתא לקחה חופשה מעבודה של שבעה ימים, זה ממש ספרותי, זה חומרים לפרוזה, שמה כיסא במרפסת של הבית, וקיבלה אנשים שבאו להשתתף בצערה על מות אחיה,
ישבה
על כיסא, עשתה שבעה. בעצם עשתה שבעה על הוריה, על כל המשפחה. זה סצנה שאני לא יכולה לשכוח, כבר לא הייתי כל כך צעירה אז. ואז הבנתי כמה דברים, אבל לשאלתך, הם נורא הגנו עלינו, והם לא שיתפו אותנו בעצב שלהם, לא.
אבל השאלה אם את פתחת איתם הדברים, אם היה לך איזשהו צ'אנס לברר דברים.
מעט מאוד, מעט מאוד, זה תמיד גם היה נגמר בבכי, ונשבר לי הלב, זה.
אבל את יודעת מה הטענות שלך כלפיהם? את יודעת מה...
אז אני אגיד לך את האמת, תראי, זה ישמע קצת צדקני אולי, אני לא יודעת. אין לי הרבה טענות נגדם, אני ממש ככה, זה כאילו לא סביר, נכון? אז... אולי פה ושם יש, אבל אין לי טענות קרדינליות, אין לי טענות דברים קריטיים שיכלו לשנות את החיים שלי. להפך, הרבה החלטות, בואי נגיד, לא נורמטיביות בביוגרפיה שלי, הם קיבלו באופן הכי נאור, הכי מתקדם, הכי פתוח, ואני לא בטוחה שזה היה להם קל. אז הם הלכו איתי, הם עשו איתי את כברת הדרך הזאת, ואחר כך כשאת נולדת, היא נכדה נורא נורא אהובה. יכול להיות שזה נשמע כמו התחמקות. אני לא זוכרת טענות קשות שיש לי כלפיהם, או ביקורת.
לא צריך קשות, אפשר גם כמה טענות קטנות.
טענות תראי, טענות קטנות יש.
העיקר שיהיה איזה משהו, תדעת.
טענות קטנות יש, אבל בדיעבד אני חושבת שהם היו צריכים לדבר איתנו יותר. אני חושבת שאני לא מדברת, גם לא עם חברים. רק השבוע הייתי בזה דילמה נורא נורא קשה, שהייתי צריכה לפתור, ואפילו אם צחקי לא התייעצתי, אני פתרתי את זה ביני לבין עצמי.
מאוד משונה. מאוד משונה, ומזכיר לי איזשהו סיפור שתכף אני אספר.
אוקיי, זה משונה. מצד שני, אני נורא הייתי גאה. אמרתי, שא' טיפלתי בעצמי, אז הנה התוצאות, וב' יש מקום, יש גיל שאתה צריך, שיהיו לך כלים מנך לבין עצמך, לשקול את זה ואת זה ואת זה, ולקבל החלטה, בלי להיות תלוי בעצה של מישהו. יש בך קולות שאומרים את החיוב השלילה בהחלטה שאתה צריך לקבל, ואתה מקבל את זה וזה. אני יודע שנורא רווח לי מזה. אז זה אפרופו מה שאת שואלת אותי, אם אני, אבל כלפי אבא ואמא, כלפי סבא וסבתא שלך, לא, אין לי טענות קריטיות. ממש...
יפה, יצא להם טוב. חבל שהם לא יודעים את זה. אני חושבת, אגב, למרות שפרסתי פה את כל הארגומנטים מאוד יפה, את כל הארגומנטים שאני, אני חושבת שצריך להתחשבן עם ההורים. האינסטינקט שלי הוא להגיד שהתשובה היא שצריך להתחשבן עם ההורים עד הסוף. זאת אומרת, כל עוד אפשר, כל עוד יש עם מי לדבר.
ברור.
ואני גם חושבת שלפעמים יש איזושהי הנחה, נגיד אם... אם מישהו התחיל לברר דברים רק בגיל מאוחר, אני מרגישה שאני התחלתי לברר דברים, או להבין דברים לגבי איך שאת גידלת אותי, דווקא בגיל יחסית מאוחר. אז אני עדיין רוצה, אבל לעבור את כל כברת הדרך מולך.
ברור.
וגם אני חושבת שיכול להיות שזה גם קשור לזה, שעם הורה אחד אני לא יכולה לברר דברים. עם אבא שלי אני כבר לא, זאת אומרת, לא כבר, אלא מעולם לא יכולתי.
נכון, אני רק אגיד ש... למי שלא רואה את הסרט שלך, אבא שלי יעקב שבתאי, שאבא שלך יעקב שבתאי נפטר כשאת היית בת 8 חודשים.
נכון. וגם הקונסטלציה המשפחתית הייתה לא לגמרי, לגמרי, לגמרי שגרתית בדיוק.
נכון.
כי היה לכם, הייתה לכם מערכת יחסים ארוכה כשהוא היה נשוי, בעוד הוא נשוי, וגם אני נולדתי בעוד שהוא היה עוד נשוי.
נכון.
ויש שיר שכשהמשורר מאיר ויזלטיר נפטר, ביתו מרתה ויזלטיר פרסמה בפייסבוק שלו שורה משיר שלו שנחרטה לי מאז בזיכרון בקשר ליחסים שלי עם אבא, בקשר לדבר הזה שכבר אי אפשר לברר, והשורה היא, הומה רבים הדברים שכבר לא נברר, יש כפלים ללא סוף במרחב הבוהה של הזמן, שזה שיר מספר 2 בספר שקוראים לו 40, ספר שירים שלו, ואני חושבת שבגלל זה אולי אני מעריכה מאוד את הזכות הזאת לברר דברים, לדבר.
מה הוא אמר? או כמה דברים יש שלא נוכל לברר?
הוא אמר רבים הדברים שכבר לא נברר.
כן, הוא כותב, זה שיר על אמא שלו, שיר נפלא.
שיר נפלא על אמא שלו.
כן.
שבהמשך השיר הוא דווקא כותב שהוא ימשיך לברר במעמד חד צדדי.
נכון.
אבל זה, יש, שיש בזה עצב, ויש בזה גם משהו אופטימי. אז אני חושבת שזאת זכות גדולה לברר דברים עם ההורים שלך, גם אם הם מבוגרים. כמובן, אם יש עם מי לדבר, אם יש פתיחות מנתד השני, אם זה לא, אם יש להם מה, אולי, לא יודעת, אולי גם לי יש מזל איתך. אני חושבת שאת בן אדם יחסית נאור ומטופל ומודע לעצמו. אז גם יש דיאלוג טוב, אני חושבת.
נכון, עדיין עתיר מוקשים, הדיאלוג הזה.
עתיר מוקשים.
עתיר מוקשים,
מלא בריבים, במתחים, הכל.
הכל.
אבל יש דיאלוג.
נכון, נכון. צודקת, אבל יש דיאלוג. אבל אני דווקא בעד ניר, אני אומרת מילה אחרונה בנושא הזה, של להתלונן על ההורים באוזניהם, כשאתה כבר בן 40 ומעלה, אני חושבת שניר, בעניין הזה הוא יותר מתחשב, ואני בעד התזה שלו, אני בעד
ה... בוא נסכם שהוא יותר בוגר. זה בטוח, אגב, על זה אני חותמת, אין שום בעיה. זה אותה אופציה יותר בוגרת, האופציה שהוא מציג. אבל אם אסור להתלונן על ההורים, אני רוצה רגע, ממש להפקיע רגע כמה דקות מהפודקאסט, להתלונן על ההורות שלי, אני יכולה?
שלך? בטח. אבל לפני כן, אני יכולה להגיד לך משהו?
כן.
את יכולה להזדקף קצת?
כן. אוי, לא.
את לא זקופה, את לא זקופה מספיק, נועה. אוקיי, ככה, בדיוק. ככה סבתא הייתה מהירה לי. תזדקפי.
בסדר גמור. רגע, אבל יש לך פניות לזה, לשמוע כמה תלונות שלי?
מאוד, מה זאת אומרת?
בטוח לא, כי אני קצת עכשיו הולכת כאילו להכביד עליי.
להפך, זה פחות מה שעכשיו, זה כאילו, את לוקחת מהזמן של הטענות שיופנו אליי, ואת הולכת לדבר על עצמך. תענוג, אני ניצלת בזה.
אז אני צריכה גם לשמוע זמן הטענות כלפייך, את צודקת, בסדר.
רק תזדקפי, בכל זאת.
אני רק רוצה להגיד שאני מוצאת, שאפרופו להתלונן, אני מוצאת שהדבר שהכי מודד אותי בימים האלה, גם בימים האלה שבהם אסור להתלונן על דברים שהם טריוויאליים, כי אלוהים יודע שיש אנשים שעוברים עכשיו גיהנום, אז אני גיליתי שעדיין בכל זאת, בחלקת האלוהים הקטנה שלי, מודד אותי להתלונן קצת על ההורות שלי, וזה מצחיק אותי, זה משעשע אותי, וזה לא מוריד מהקושי, אבל זה כן משמח קצת. אז אני רוצה להגיד שכם שבאתי לפה היום קצת כדי לקחת הפסקה, טיים אוף מההורות שלי, שכאמור יש לי ילד בן 2.5 וילד בן 6, ושאני מרגישה כאילו שאני בספה עכשיו, בכלל, אני מרגישה כאילו שאני עכשיו בספה ביערות הכרמל, ואלפי אנשים מתרוצצים סביבי רק שיהיה לי נעים, בגלל שאין פה ילדים, שיחה בין שני אנשים מבוגרים, ובכלל, מאז שאני אימא, אני מרגישה כאילו שאני ירדתי לשטח, לתנאי קמפינג, עברתי את תנאי קמפינג, עם גנרטור שמקרטע, ובלי מים זורמים, ועם שירותים שמי יודע איפה הם נמצאים, ואני מרגישה שיש רגעי אושר לפעמים, איזה אור קרטע על מנצנץ, ואתה רואה איזה הלווה של עלים כזאת יפה וכולי, אבל רוב הזמן אתה רוצה שזה ייפסק, אתה רוצה לחזור הביתה, מקלחת טובה כזאת, ושינה של כמה שעות.
ובלי ילדים.
בלי ילדים, ממש, כשיניחו לי לנפשי. יש גם קטע בספר של אבא, בסוף הדבר, שהגיבור הוא מאיר, שהוא בן דמותו בעצם, אז הרבה פרטים משפחתיים אמיתיים נמצאים שם, ביוגרפיים אמיתיים, אז הוא כותב שהוא הולך בפרוג, הרחוב שבו אבא גדל, והוא מסתכל לתוך הבית שבו הוא גדל, בית הדירות שבו הוא גדל, לתוך חלון הדירה שבו הוא גדל, והוא מדמיין את אמא שלו, שאז כבר לא הייתה בחיים, הוא מדמיין אותה יושבת וקוראת על הספה וקוראת ספר בשקט, וזה כל מה שהיא רצתה אי פעם לעשות, שיניחו לה, היו לה שלושה ילדים ובעל, שגם בטח היה טוב אני, ושיתנו לה להסתרע ולקרוא ספר. וזה מה שאני רוצה גם, אני מייחלת לזה כל דקה ביום, שיתנו לי לשבת על הספה ולקרוא ספר. אז זה ממש במאמר מוסגר.
לא, אני רוצה להוסיף לך משהו.
מה?
הייתה לי חברה שכבר דיברתי עליה בפודקאסט הזה, נורא אהובה עליי, אבל גם שהניקה לי המון, נירה לונדון, ונירה לונדון הייתה הראשונה ששמעתי, שמעזה להגיד שאין דבר יותר משעממי לגדל ילדים. ויותר מזה, היא באה בטענות למערכת החינוך ולמדינה, שלמה הגנים מסתיימים בשעה 4. לפי דעתה, גן היה צריך להיות עד 8 בערב, כמו במיסיון היא אמרה לי, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, אז אתה בא, לוקח, קצת אתה עם הילד שלך בסדר, מקלחת אוכל, הולך לישון, מה הרע בזה? היא אומרת, אחרי הצהריים, זה שעמום שאי אפשר לתאר. עכשיו, אני הייתי באה לקחת אותך, הייתי צריכה לבוא לקחת אותך ב-4, נכון? ועבדתי בעבודה שיכולתי, היו לי את השעות שלי הרבה פעמים. הרבה פעמים יכולתי לבוא לקחת אותך ב-2, ב-2.5, לא עלה על דעתי לעשות את זה, רק כי נירה נתנה לי את האישור לזה. ככה לא הייתי מעזה, את יודעת, יש לי עמדות פנים כמו לכל ינטה אחרת, אבל בגלל שנירה הרשתה, אמרתי, אני ב-2.5 לא באה לקחת, אני באה ב-4 בדיוק. וכשאני באה ב-4 בדיוק, אני בפאניקה, מה עושים? מה עושים? לאן
נורא,
הולכים?
זה נורא.
מה...
תראי, זה יופי. אני עכשיו, אני גם נפגעת קצת עכשיו, רטרואקטיבית, שלא באת לאסוף אותי ב-2 או ב-3 אם יכולת.
נכון.
ומצד שני, גם אני כמובן לא עולה על דעתי להגיע דקה לפני סוף הגן או סוף בית הספר, ומי שעושה את זה נראה לי תימהוני גמור.
נכון.
ממש דריפטר כזה. מה פתאום אתה, איך הגעת לשער של הגן לפני השעה היהודה?
נכון.
ואם קבעת רופא, תור לרופא, לפעמים יש קובעים לרופא, תור לילד, לרופא, וזה לפני שהגן, אז זה תכנון לקוי של הדברים.
נכון.
לא קובעים, אין בעיה מספיק דחופה, רפואית, שמצריכה לקבוע תור שהוא מתחיל לפני שהגן או בית ספר מסתיים. מיצוי, צריך למצות את המסגרות עד
נכון.
הסוף. אז, אני מסכימה
אז,
עם זה.
אז בדיוק. אז זה דבר שנורא זכור לי מההורות. אני חייבת אבל לקלקל קצת את השמחה פה ולהגיד שהרגע שאת רצה מולי ואומרת אמא בגן, ורצה לקראתי, ואומרת עם האור, שהייתי באה והייתי מודעין ישנים, והייתי מתבוננת בך כשאת ישנה. זה רגעים כאלה מתוקים, בכל זאת צריך לציין גם את זה. אמנם לא באתי בשתיים וחצי, ולא בשלוש, אלא בדיוק בארבע, אבל זה רגע, באמת.
כן, אבל מה הרגע שהכי אהבת, שאני יודעת את התשובה, מה הכי אהבת שקורה?
אני...
שאנחנו יחד. אני יודעת מה התשובה.
אני, לא, תראי, קודם כל, הייתי מתחילה להיות אופטימית ביום, בערך בשש וחצי, רבע לשבע, כי הנה מתקרבת ארוחת הערב, יש כבר סידורי שינה, אוטוטוטוטו, וזהו, ואת במיטה, וזה נפלא, ואז אני לעצמי, אוקיי. איך היינו מעבירים את הזמן? היינו, הייתי הולכת לחברות, הייתה לי חברה טובה, נהדרת, תמי צרפתי, תמי צרפתי יש לה בת אביגייל, אז הייתי... היא הייתה המון פעמים מזמינה אותנו אליהן, שזה הכי אהבתי, כי כל המאומת היא אצלם ולא אצלנו, וגם המון פעמים היא הייתה אומרת לי, את רוצה גם שארוחת ערב? כלה? אמרתי, תמיד הייתי מסכימה, בטח שהכל ייגמר שם, אם אפשר גם שם לעשות האמבטיה, זה היה טוב. אז וכשהייתי הולכת איתך ועם אביגיל לגן שעשועים, ואתם הייתם רצות על המתקנים, אמא תראי, אמא תראי, אז תמי הייתה אומרת לי, בפנים ממש עם כאב עליהם, כל הזמן חמש וחצי, היא הייתה אומרת לי, מסתכלת על השעון, כל הזמן חמש וחצי, זאת אומרת, הזמן לא זז, מתי
ממש, ממש. אני רוצה להגיד, בגלל שאני אדם מדי מסודר, אני גם הבאתי תימוכין מדעיים גם לדבר הזה, זה לא יהיה דידקטי מאוד.
אוקיי.
אבל זה כן איזשהו מחקר שנעשה, יש מחקר שדניאל קהנמן, זוכה פרס נובל, שנעשה לפני כ-20 שנה, שהוא היה פורץ דרך, כי הוא גילה שאימהות לא נהנות מטיפול בילדים שלהן. פשוט ככה, הן פשוט לא נהנות מזה. זאת אומרת, יש נגיד,
זה אומץ.
18 פעולות שהן מבצעות ביום, הטיפול בילדים
18.
וברמת האושר שהן גורמות להן, הן מסודרות ככה שהטיפול בילדים הוא במקום 16. ממש נמוך, נמוך, נמוך. ואז היה עוד איזשהו מחקר, ממש טרי, כשדברים כאלה עוד העסיקו אותנו, זה פורסם באוגוסט, מבינה שעוד היינו חופשיים לעסוק בדברים כאלה.
אנשים רגילים היינו.
אז שעוד הכותרות היו כאלה. אז היה מחקר נוסף שנעשה, שבחן את רמת הפלואו, זאת אומרת, רמת הזרימה שאתה מרגישה במהלך היום, ומצא שהכותרת אמרה שדווקא רמת הפלואו עם הילדים היא כן גבוהה לפעמים, אבל מצאו נתון מאוד מאוד מובהק, שבשעה 4 אחר הצהריים, הרגשות השליליים אצל הורים הם בפיק.
אוי, זה נפלא.
הם בפיק. עכשיו, היא אמרה שהם בפיק כי זה דברים יותר טכניים, כי זה הסעות, זה לא זה, זה לא זה, זה הפאניקה הזאת של אחר הצהריים. וזה פאניקה שאני עוד לא מצאתי איך להתגבר עליה, אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו, שנכון שגם לי קשה מאוד בהורות שלי, אבל אני חושבת שקרה לי מה שהרבה פעמים קורה, זה אפרופו נושא הפודקאסט, שזה יחסים בין הורים לילדים מבוגרים, שכשאני נעשיתי אימא, כמובן, למדתי להעריך אותך אחרת, זאת אומרת, את ההורות שלך אחרת, ואצלנו זה יותר לדעתי...
את זה יופי, נועה.
כן, כן, אל תדאגי, יש לי גם תלונות, אנחנו לא עוד נגיע לזה, אוקיי. אבל... אבל לא, אני חושבת שבסך הכל עשית עבודה טובה.
תודה.
ואני חושבת שלך היה הרבה יותר קשה, כי את היית, מה שקוראים היום, אימא יחידנית.
נכון.
ואני מודה שעכשיו כשאני בתוך ההורות שלי, שזה הורות עם בן זוג וכולי, הקושי שאני חווה גורם לי רק לדמיין מה הקושי שאת חווית, זאת אומרת, ואיך עשית את זה בכלל? ואני רוצה לשאול אותך אם זה היה קשה, מה זה היה, וגם נהוג לחשוב שזה היה אז יותר נדיר, זאת אומרת, אימהות יחידניות.
לא, קודם כל זה לא היה יותר נדיר. זה לא היה מקובל אולי כמו עכשיו, אבל זה לא היה נדיר. אילנה רובינה שמבוגרת מלי בהרבה הייתה גדלה לאם יחידנית, חנה רובינה, אבל היו הרבה דוגמאות כאלה. זה לא אומר כלום לגבי היותי אני אם יחידנית. תראי, מה שעזר לי שהייתי נורא אוטונומית במקצוע שלי, בדבר שעסקתי בו, למחייתי ולא רק למחייתי. זה היה תחום שנתן לי המון סיפוק, היה לי המון סיפוק, והעסיק אותי, ומילא אותי. אז קודם כל היה את הדבר הזה, שזה גם סוג של...
צריך להגיד שהיית מפיקה ועורכת בערוץ הראשון. בעזרה בכל ישראל, ואז בערוץ הראשון.
נכון, נכון. וזה מאוד, זה מאוד העסיק אותי, זה היה תחום מאוד רחב, מספק מאוד. אז קודם כל הייתי, במובן הזה הייתי אוטונומית גם בשעות העבודה שלי, אמנם גם הייתי צריכה לעבוד לפעמים בערבים, שזה עם הרגילה אולי לא, אבל מצד שני, אני חייבת להגיד, לא חייבת, היה לי המון נחת, הייתה לי המון נחת בעבודה, שזה דבר נורא חשוב, זה חלק גדול מחיינו, אוקיי. לא הרגשתי מקופחת, אני הרגשתי צער עצום כמובן שאבא נפטר, ושאת היית בת 8 חודשים, וחשבתי שאת החמצה שאי אפשר לתאר אותה, הוא היה בן 47, את בת 8 חודשים. אז זה לא היה קשה. מצד שני, הטיפול בך מאוד מאוד העסיק אותי, ועזר לי, חילץ אותי קצת מהאבל, זה קשה להגיד את זה, אבל ככה זה. וכמו שאמרתי לך, הייתי מאוד, הייתה לי חירות מאוד גדולה, הייתה לי עבודה מצוינת, היו לי חברים.
אבל לא הייתה בדידות, לא היו רגעי בדידות מאוד קשים?
רגעי בדידות, אני חושבת שיש לכולנו, יש כאלה שמודים בזה ויש כאלה שלא. אבא היה, אמר, קודם כל, אתה בודד. אחר כך יש את הדברים האחרים, אבל קודם כל אתה עם עצמך, וזה לא קל. בוודאי שהיו רגעי בדידות, אבל לא היו רגעי בדידות, את יודעת, דרמטיים, כי...
זאת אומרת, לא היו רגעי שבירה.
לא, אולי היו רגעי שבירה, אבל בדרך כלל זה, המון פעמים, לא בדרך כלל, המון פעמים זה בא מדברים חיצוניים. נגיד, מצב כלכלי שאתה צריך לבד לפרנס, עזרה בגידול שלך, כל הדברים האלה היו פתורים, תודה לאל, הדבר הזה נחסך ממני. אז חלק גדול מהמצוקה נחסך ממני, אבל בוודאי שבשנים הראשונות, אחרי שאבא נפטר, זה הייתה מצוקה נורא גדולה, מעצם מה שקרה, וכמו שאני חוזרת ואומרת, כמו שקורה לאימהות הרבה פעמים, החיים עצמם, זאת אומרת, הטיפול בך, היה בשבילי נקודת אחיזה נורא נורא, נורא נורא חשובה, ורגעי העושר וכן הלאה, זה היה, אז במובן הזה, זה לא היה, מה שתיארתי עכשיו, זה מה שהיה, להיות אם יחידנית בעצם.
יפה.
כן. איך את הצגת את זה כלפי חברים שלך, שאין לך אבא?
אני לא יודעת, אני חושבת שזה משהו שגם ידעו קצת אולי, אני לא זוכרת שהיה מעמד כזה שבו סיפרתי לילדים שאין לי אבא, אבל בטוח היו כאלה. ובטח אמרתי שאבא שנפטר שהייתי קטנה, שהייתי תינוקת, בטח אמרתי באותה נשימה גם כשהוא היה סופר, את כל ה...
כן.
הייתה לי כותרת כזאת, שהיא מוכנה מראש.
שיעור רווחים גם.
שיעור רווחים.
כן.
אז יכול להיות שאפילו אמרתי שזה היה רומן מחוץ לנישואים, יכול להיות שאפילו בזה קצת התרברבתי.
מעניין.
כן, אבל... כן.
כן, אבל איכשהו שרדת את זה, זאת אומרת...
שרדתי.
אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, בעצם מה הטענה הקריטית שלך, או הגדולה שלך, כלפיי, בעניין הגידול שלך?
מעניין, שאלה מאוד כללית.
כן.
יחד עם זה הזדמנות פז.
ממש הזדמנות פז, את יכולה עכשיו לנצל את כל ה...
אני חושבת ש... אני אגיד לך משהו שדווקא, אני חושבת שיש איזה שתי טענות נגיד, קודם כל באמת אני רוצה רגע להרגיע, בסך הכל עשית עבודה טובה, אבל,
לא בשביל זה התכנסת.
בגלל שאת לימדת אותי גם שהורות נתונה לכישלון,
נכון.
אין הורות שחפה מטעויות.
נכון.
אז גם לך היו כמה. אני חושבת ש מה שאני מבינה בשנים האחרונות, זה ש... וזה לא משהו שדיברנו עליו לפני,
אוקיי,
הפתעה? לא, אבל רמז לא עכשיו, שהייתה לך עבודה מאוד מאוד ממלאת ומאוד מספקת, צבעונית מאוד ותובענית, ואני חושבת שהיית מאוד מאוד שקועה בה. ואני לא בטוח, ולא תמיד הייתי במקום הראשון, אני מרגישה. עכשיו, יכול להיות שזה טעות, וכן הייתי במקום הראשון, אבל מבחינת זמן, חלוקת הזמן, חלוקת המשאבים האלה של האנרגיות, ואני אגיד לך איפה זה התחדד לי, היה סרט ששודר בכאן 11 של קנן קירשנבאום, הבן של מוטי קירשנבאום, שהיה חבר מאוד 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 טוב שלך.
נכון. הוא היה החברה הכי טובה שלי.
וכשאני עוד זוכרת את שיחות הטלפון ביניכם, ובייחוד איך התגעיות הצחוק שלך כשדיברת איתו, וידעתי ישר אם את מדברת. אז קנן עשה סרט שודר לפני כמה חודשים בכאן 11, והוא קצת התחשבן איתו בסרט הזה. וקצת על הרקע הזה באמת, שהייתה לו עבודה, קצת דומה לשלך.
שכאילו גנבה את הבחורה.
מאוד סוערת, כן, שהוא היה שקוע בה מאוד.
כן.
ונהנה ממנה מאוד, וקצת גנבה את הבחורה. ואז אני באמת חשבתי על זה, שכשיש לך, אני חושבת שאולי היה לכם מקצוע כל כך צבעוני, שבאמת קצת היה קשה לפעמים להתחרות בזה.
מעניין מאוד מה שאת אומרת.
כן. אבל את מה את חושבת על זה?
לא, אני רוצה שתפרטי, באיזה מובן?
במובן של... מבחינת הזמן, היית המון 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 זמן בעבודה, המון זמן בעבודה, לפעמים גם ערבים, כי זה היו גם ימי צילום, ולפעמים היו צילומים שהיו בלילה, ולא תמיד היית זמינה אליי בכל שעה, וגם כשהיית חוזרת לפעמים מההפקות, היית חייבת את השקט שלך, כי אני עכשיו היום יודעת, גם בגלל שאני קצת באותו תחום, אני גם יודעת להעריך את זה מחדש, אבל שזה מורת עצבים,
נכון.
שזה להיות מפיקה ועורכת, זה פשוט מריטת
נכון,
עצבים אחת
נכון,
גדולה,
נכון.
זה התקפי חרדה אחד אחרי
לגמרי.
השני, ובעיקר כל הזמן אתה צריך באמת להתחשב ברצונם של המון המון אנשים,
נכון.
אומנים, אנשים נכון. לא קלים,
מאוד לא קלים,
מי יעשה את הסולו הזה, ומי יעשה נכון. את הסולו האחר, נכון. ומי יבוא אחרי זה, והזה, והמאפרת של ההיא, נכון. וזה וזה, אני יודעת, נכון. זה אלף תורים שלא נגמרים.
נכון.
אז הרגשתי לפעמים שאני קצת בסוף שרשרת המזון במובן הזה.
מעניין, לא ידעתי זה, נועה.
כן.
כן, מעניין מאוד.
כן.
אני אגיד לך גם למה זה מעניין מאוד, כי אני לא לקחתי בחשבון, כשהיית גיד כבר 4, 5, 6 בגיל הזה, שהקשבת לשיחות הטלפון שלי.
לכולן.
ואת המון פעמים פתאום אמרת לי, אמא, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל אם הזמרת הזאת והזאת כבר, זה בסדר, היא כבר הסכימה לשיר את השיר הזה, או שעדיין יש ויכוחים. ופתאום הבנתי שאת שומעת שיחות שהן לא לגילך.
נכון, אבל עכשיו את מתחמקת מתשובה.
מה השאלה שלך? שמנעתי ממך? שחסכתי ממך?
לא, שלא היית תמיד פנויה אליי.
אני חושבת שיש מזל לילדים, שהאימא
שלהם... אני מלחקת את התשובה.
כן, שהאימא שלהם לא תמיד תנויה אליהם. אני ממש חושבת שהילדים האלה הם בני מזל, שלאימא שלהם יש תחום עיסוק משלה, היא לא עליהם כל הזמן, הם יכולים לפרוח ולגדול ולגדל כנפיים וכן הלאה, ויש להם אימא שעסוקה במשהו אחר, ולא תרחנית ולא נודניקית, בדיוק, ואני חושבת שילדים כאלה צריכים להיות מאושרים ולשמוח שהם כאלה. חוץ מזה, שהרבה שנים הייתה לך מטפלת נהדרת, רחל, נכון? זה לא מחליף אימא, אני יודעת. נכון, לא משנה. אבל מתי הבנתי כמה ההשפעה שלה עלייך הייתה גדולה, שנדמה לי שעד היום, הילדים של החולצים נכנסים הביתה, חולצים נעליים ושמים את הנעליים על יד הדלת, נכון? ככה את עשית כל השנים, כי לא אני חלילה לימדתי אותך את זה, אלא רחל לימדה אותך את זה. לחלוץ נעליים, לשים ליד הדלת. ואת המנהג הזה, חשבתי, עוד כמה דברים שהיא קנתה לך נהדרים, כי הייתה נורא מסורה, והייתה כמעט חלק מהמשפחה. אז לא, זה לא שחסכת, נחסכה ממך תשומת לב, נכון? תשומת של, של אימא, הייתה נכון, הייתה לפעמים מוגבלת, אבל שוב אני אומרת לך, היה לך מרחב.
לא, האמת שהתשובה שלך מעולה.
נכון.
ואני חייבת לגמול לך רגע גם אזכור של איזה מעלה מאוד גדולה שלך.
איזה יופי.
שרק מתחדדת עם השנים.
כן.
את לא... את לא מעוררת, את לא גורמת לרגשי אשמה. את לא, אין לה, את חפה מסחתנות רגשית, ואת לא
מעוררת...
למה את לא מתקשרת אליי, למה את לא מבקרת אותי, למה לא, את לא מתעניינת בי, למה את לא זה...
נכון.
ככה וככה 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 וככה. או אם אני יכולה למשל, אנחנו יכולות לקבוע, ואני יכולה לבטל לחצי שעה לפני, מסיבה, כמובן, אם תהיה סיבה, אבל את לא, זאת אומרת, תחליקי את זה נורא נורא מהר.
אני שמחה מאוד. אני שמחה מזה מאוד. לא, קודם כל אני שמחה כי ככה סבתא הייתה, ככה אימא שלי הייתה.
יפה.
תמיד שהייתי מתקשרת כשהייתי כבר הרבה יותר מבוגרת, למדתי בירושלים באוניברסיטה, ואחר כך את נולדת, היו לך אימי שלי, הייתי מתקשרת, אף פעם לא אמר לי, כבר שבוע לא התקשר, אף פעם, תמיד שלום, מה נשמע, וקוראת לי בשם חיבה, ואף פעם לא נטעה בי, לא, כמו שאת אומרת, לא עשתה סחתנות רגשית. אז אני חושבת שגם אני עושה את זה כלפייך, כי היה לי מודל נורא נורא
אז
טוב.
זאת מעלה מאוד גדולה.
נכון, אז אני שמחה מאוד, חושבי שתזדקפי, עוד פעם, בדיוק, ככה סבתא הייתה
אומרת. זה משלם, אם היה לנו פודקאסט שרץ, זה היה קוראים לו תזדקפי. זה היה שם של הפודקאסט.
שם נורא, זה שם נהדר, אטרקטיבי.
אבל אני רוצה להגיד עוד משהו שרצינו לדבר עליו, שהוא גם לא יודעת אם זה טעות קרדינלית, אבל זה משהו שעשית. אני חושבת שאת קצת הלכת רחוק מדי בהורות שלך, אני גם מסתכלת על השעון, לראות כמה זמן, כמה טעויות שלך עוד אפשר לדחוס בזמן שנשאר לנו. אני חושבת שאחד הדברים זה שאת מאוד מאוד מידרת אותי, בדברים קטנים וגדולים גם, זאת אומרת, את מרוב שלא רצית, או שמרוב שאת מאמינה שאימהות ובנות לא צריכות להיות חברות, לקחת את זה לקיצון, וממש היה איזשהו, איזה קו כזה נורא הרמטי, בין החיים שלך, לבין החיים שלנו, שלי ושלך כמשפחה. זאת אומרת, נגיד על כסף, מעולם לא דיברת איתי, מעולם לא שתפת אותי בכמה דברים עולים וכולי ודברים כאלה, שזה אולי דבר טוב, אבל גם...
כי לא היו בעיות כלכליות.
נכון, אבל לא שיתפת אותי גם ברגעי חולשה שלך. לא שיתפת אותי למשל באבל על מותו של אבא בכלל. זאת אומרת, אז הייתי קטנה כשזה קרה, אבל לאורך השנים לא נתת לזה ביטוי כל כך לאובדן, וזה דבר שהבנתי רק עכשיו.
כן. תראי, זה טענה נורא מעניינת. אני חושבת שכמובן זה נבע מתוך רצון להגן עלייך, ושלא תגדלי בבית עצוב, ושזה לא יהיה אסון שיעצב את החיים שלך. ובאמת מהאינסטינקט הזה להגן עלייך. רק בדיעבד, כשאת פעם אמרת לי, זה הבנתי שיכול להיות שהייתי לא לשתף אותך, אבל יכולתי יותר לבטא את הצער ואת האבל. מצד שני, הלב נשבר, התינוקת בת 8 חודשים, אחר כך את בת שנה, ובת 2, בת 3, בת 4, מה אני רוצה ממך? אז הרצון להגן עלייך אולי חסם אותי באמת לבטא את האבל שלי, ולתת לגיטימציה שגם אמא יכולה להיות עצובה. זה כאילו לא היה לך מודל כזה,
כן.
שגם אמא היא בן אדם, אמא גם יכולה להיות עצובה, כן. והיא לא צריכה להסתיר את זה.
לי, בעיקר חסר לי איזשהו חלק בפאזל הזה, של הסיפור המשפחתי שלנו,
כן.
ואת ידעתי את כל העובדות, אבל היה חסר לי הדבר הזה של, החתיכה של האבל שלך הייתה חסרה. זאת אומרת, היה רק את הסיפור, את נתנו את הדברים, ולא היה שם את הרגש הזה ש... כי לא הנחחת אותו בכלל, זאת אומרת, אז הרגשתי שמשהו חסר פשוט.
מצד שני, תמיד תמונה של אבא עמדה על השולחן, ואת ידעת להגיד עליו, להצביע ולהגיד אבא. יואל ואהרון, אהרון שבתאי, משורר, ויואל שמאוד אהבת, הגיעו אלינו בשלב הזה, והתוודאו אלינו, ונעשו חלק מהמשפחה שלנו,
כן, אבל זה לא קשור,
זה לא קשור, לא.
אלייך ואליו.
זה לא קשור, זה נכון.
לאובדן שלך.
זה נכון. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו. כשרצית לעשות את הסרט שלך, אבא שלי יעקב שבתאי, לי זה לא היה קל. אבל התחשבנתי עם עצמי, ואמרתי, את לא נתת לזה מקום בחיים של נועה. נועה עכשיו רוצה לברר דברים שאת לא סיפרת לה. והיא בן אדם בוגר, ולא רק שבסוף הסכמתי, אלא אפילו אותי גם תמכתי בך.
נכון.
עד כדי כך, שראיתי את הסרט שלך בפרימיירה עם עוד 200 אנשים.
נכון.
לא ראיתי את זה קודם.
נכון.
אפילו יום קודם לא, כדי לא לרצות חלילה להעיר לך.
נכון. בדיעבד הייתי צריכה להראות לך את זה יום קודם לפחות, אבל בסדר.
אני חושבת שלא, אני חושבת שלא. ושמחתי עלייך לגמרי. נכון, היו לי שם הפתעות, אבל... אבל מהצד אני יכולה להגיד שעשית החלטות מאוד נכונות, יחד עם האורך שלך, עם רון גולדמן. ואריק ברנשטיין המפיק, שהוא גם חבר שלי. עשית החלטות מאוד נכונות בסרט הזה, ואני אסור היה לי לראות אותו, כי הוא היה אוטונומי שלך. ואני אסור היה לי להתערב. וזה כאילו את סיימת איזה שלב בטיפול. שעשית את הסרט הזה, סיפרת את הסיפור שלך, שאלת את השאלות שלך.
נכון, נכון.
לא הכנס את כל מה שחשבתי שיכולת להכניס פנימה, להגיד לך מה, למשל?
מה?
למשל, שרותי רבין, אשתו של המשורר עוזר רבין, שהחבר של אבא נורא טוב גם שלי, שאבא בא לספר לרותי רבין שנולדה לו ילדה, ואף אחד לא ידע מזה, כי המשפחה שלו עדיין לא ידעה. אז רותי רבין סיפרה לי שהוא אבא... נולדה לי היום ילדה, ואני רוצה לעוף לשמיים.
לא, אמרה, אני רוצה לצעוק.
אני רוצה לצעוק.
שנולדה לי ילדה.
מרוב
נכון,
שמחה.
נכון, נכון, נכון.
ואת זה לא הכנס לסרט.
נכון.
הכנס לסרט, דווקא אנשים שאמרו לי, הוא לא סיפר.
נכון.
וחשבתי שהתחשבנתי איתי בהחלטה הזאת. זאת אומרת, שלא רצית להקל עליי, את רצית להביא את הצד הזה, שאבא, שעשה את הצד הזה בהתחלה באופן חשאי, טוב, לא היה לו זמן... לסדר את זה, כי הוא נפטר, כאמור, הייתי בתמונה חודשים, כן. אבל את רצית בסרט הזה להביא את העמדה שלך, ולא להקל עליי.
לא, אני, זה... גם, אני דווקא, אני רוצה רק, דווקא מעניין שאת אומרת את זה, אני דווקא לא רציתי להקל על עצמי, אני חושבת, כי לא רציתי לייפות את המציאות עבורי. זאת אומרת, לא רציתי, רציתי שהסרט יהיה אמין, שהסיפור של הסרט הוא אמין, רגע, ואני חושבת שאם העובדות הן שהוא לא סיפר לאיש, ורק לאיש אחד הוא סיפר, או רק לבני זוג שהיו חברים שלו, הוא סיפר, אז צריך להדגיש את זה שהוא לא סיפר להמון אנשים. אני
נכון,
חושבת.
נכון, אבל גם להוסיף את העדות הזאת.
נכון.
נכון. שהוא כן סיפר.
אבל היום זה כבר היה באמת סרט אחר, אם הייתי יכולה עכשיו לפתוח את הסרט
באמת?
החדש.
באמת?
כן, זה היה סרט אחר
לגמרי. באיזה מובן?
במובן ש... אני לא יודעת, זה היה סרט קצת שונה, אני חושבת. ואני חושבת שגם אני הייתי בטוחה אחרי שסיימתי את הסרט שזהו, שהנושא הזה טופל, אפשר לסגור את זה ולהשאיר את זה מאחורי, וזה כל כך לא ככה.
זה לא ככה?
זה לא ככה, כי א', יש דברים שאני מבינה והתחדדו לי רק שהפכתי להיות אימא, שזה קרה אחרי שסיימתי את הסרט.
למשל, מה את יכולה להגיד?
כן, האובדן שלו התחדד, הדבר הזה שאין, פתאום אני רואה את בן הזוג שלי, את ניר, שהוא אבא נהדר, ואני מבינה מה יכול היה אולי להיות לי, ואני מבינה את האובדן, ואני חושבת שאני גם מתחדד ללמוד הדבר הזה, שכבר באמת אין מול מי לברר דברים, ואני לא אוכל לעולם לברר איתו דברים, וזה פצע נורא 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 גדול, בעצם מה שאני מבינה זה שזה פצע שכבר לא, כבר לא הגליד, זאת אומרת, זה מה שיש. זה החמצה שאי אפשר לתקן. ולא משנה כמה סרטים אני אעשה על זה וכמה אנשים אני אדבר איתם עליו. העובדה שאין לך את האדם לשבת מולו ולפתור איתו את הדברים, ובמיוחד בגלל שהקצוות נשארו כל כך פרומים. בסיפור שלנו זה ממש סיפור, אני חושבת שזה מה שהתחדד לי אחרי הסרט. שאני חושבת ש... כשהייתי בסרט, הייתי בתוך הסיפור, ולא כך ראיתי את זה, לא היה לי מרחק לראות את זה מבחוץ. והיום, גם אולי בגלל הגיל, אני מצליחה לראות את זה מבחוץ, ואני צריכה להבין כמה הסיפור שלנו הוא פרטיקולרי, מבחינת העובדה הזאת שהתסבוכת הזאת נשארה כשכל הקצוות היו פרומים עדיין. ואני חושבת שבגלל זה הדבר הזה שאני כבר לא אוכל לברר איתו את הדברים האלה, ולסגור את הקצוות האלה, ואת סימני השאלה שנותרו, זה בעצם הדבר הכי... הכי כואב.
מעניין מאוד.
כן. מה, עכשיו צריכים לאזן את זה עם משהו יותר?
לא, אני אגיד לך מה אני רוצה, אני רוצה להוציא ממך מחמאה.
אוקיי.
אוקיי. עכשיו שאת עם הילדים, יש משהו שאת אומרת לעצמך, את זה למדתי מאמא שלי? לעשות ככה איתם, או לא לעשות ככה איתם, או משהו בהורות.
שאלה טובה.
כן, עם... משהו שכן אפשרתי לך והורים אחרים לא מאפשרים, או משהו שקיבלת מהדבר הזה, או...
אני לא יודעת, אני חושבת שאני כן, אין לי תשובה טובה עכשיו, אבל זה לא שאין דברים, יש המון דברים, אני חושבת ש... בעיקר אחשוף אותם, אני חושבת, לתרבות, ולשפה, ולספרים, וקצת בעיקר להשאיר את עולמם, אני חושבת שזה מה ש... אבל זה סתם, זה גרגיר, יש המון המון דברים.
כן.
אני באתי מוכנה עם טענות פשוט היום, אני לא באתי, אני חושבת שזה סשן של תלונות, אני לא באתי מוכנה עם מחמאות.
זה בהחלט...
זה משהו אחר.
נכון, זה בהחלט סשן של תלונות. טוב, אנחנו מתקוות לסיום, יש עוד משהו שרצית, משהו שלא החמץ ולא רצית, עוד תלונה, בקיצור, יש עוד תלונה ש...
לא, אני חושבת שאנחנו נסתפק בשתי תלונות היום, זה מספיק. אני אסתכל אבל רגע, כי כן הכנתי דברים, רגע, רגע, רגע. אני רצית רק להגיד עוד דבר אחד, הוא יישאר לא מפותח, אבל אני חושבת הרבה על הדבר הזה, דיברנו הרבה על החיים שלנו, כשבעצם, כשהיינו רק אמא ובת, היינו משפחה מאוד מאוד הרמטית, לפני שהייתה לי משפחה משלי, ואני חושבת שאני הרבה פעמים חושבת על הדבר הזה שזה קצת נראה כמו חיים אחרים. זאת אומרת, עברו כל כך הרבה שנים, אבל מצד שני, זה היה הבסיס, וזה הבסיס להכל באמת.
נכון.
אז לפעמים יש לי קצת פחד גבהים כזה, שאני עכשיו כאילו במרום גילי, ועם משפחה שלי וזה, אני מסתכלת ככה למטה כאילו, והשנים מוקדמות יותר, וזה באמת היו חיים מלאים, וזה, ואני הרבה חושבת על איפה, באמת, איך ממקמים את היחסים שלנו עכשיו? כי יש לי משפחה משלי, זה קצת כמו שני עיגולים כאלה שחופפים. זאת אומרת, גם את ואני, אנחנו עדיין את ואני.
נכון.
אבל מה אנחנו עכשיו? כאילו, מה אני...
תראי, אני רוצה להגיד לך, אני מקווה שאף אחד לא ייפגע מזה, אני גם לא רוצה לעשות הכללה, אבל לפעמים יש נשים שאומרות, אני חברה הכי טובה של הילדה שלי, הילדה שהיא כבר בת 50 אולי, אני מדברת איתה כל שעתיים, אני יודעת כל מה שהיא עושה כל היום, היא לא זזה בלעדיי. אני חושבת שבמובן הזה הצלחתי, כי את זזה בלעדיי, ואני לא יודעת מה את עושה כל שעה ביום.
נכון.
ויש לך חיים משלך, ואת לא מדברת איתי כל יום, ובמובן הזה אני חושבת שזאת הצלחה גדולה, שנתתי לך להיפרד. יחד עם זה, יש לי רגישות אשמה, ובזה נסיים, בסבתאות שלי דווקא. אני חושבת שיכולתי להיות סבתא יותר מסורה, ואני איכשהו, זה פחות מדי, מה שאני עושה הוא פחות
לא,
מדי.
לא, דווקא חושבת שהגענו לאיזושהי, לשביל הזהב עכשיו.
כן?
כן.
טוב.
יש לך ביקורים, אנחנו בביקורים כן. פעם בשבוע, כן. ועוד פעם אחת אוכלים מאוחת ערב, ואת
נכון.
משחקת עם יואב ב-X מיקס דריקס.
והוא מנצח אותי
והוא
תמיד.
והוא מנצח אותך.
והוא מביס אותי.
לגמרי.
בדיוק.
ואני חושבת, מקריאה סיפורים נהדר.
יופי, נשמחה.
או קוראת, אני לא יודעת איך אומרים.
אוקיי.
סיפורים. ורצינו, זה כאילו סוף עצוב, אני לא יודעת, את רוצה שנסיים במה שתכננו?
בטח, לגמרי.
אז זה יכול להיות קצת עצוב.
אין דבר, ועלינו.
אבל פשוט אפרופו אובדן של אבא, אז חשבתי על תמונה בעיתון שנעצרתי מולה השבוע, ממש ככה קצת בהיתי בה, של בנו של אלוף משנה אסף חממי, מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, שנהרג בקרב הקיבוץ נירים בשביעי באוקטובר, והייתה תמונה קורעת לב של הילד שלו, מתוק 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 אלון, הוא בן 4 או בן 5, בלוויה, וזה פשוט קרה את ליבי, באמת בגלל שזה תהום שכשכבר לא תיסגר, וזה נורא, ומה שעוד ככה קצת מאח עוד יותר את הלב שלי, זה שנכנסתי ככה לקרוא את הפרטים אתמול, ובהארץ כתבו ש... בדיווח שרן שמעוני בהארץ, הוא כתב שאלון היה בן המשפחה האחרון שראה אותו, בנו בן 5, שהספיק להיות איתו בבוקר השביעי באוקטובר, כשהעביר את השבת עם אביו בבסיס לבקשתו. שאר המשפחה הייתה אמורה להצטרף במשך היום. בלוויה, אלון ישב על ברכי אמו והקשיב להספדים. הוא בן המשפחה היחיד שלא הזיל דמעה. ואני חשבתי על זה שהוא היחיד שלא הזיל דמעה, אבל הוא עוד יבין את האובדן. אז זהו, ובחרנו של אבא שאני אקריא, שהוא גם מסיים את הסרט שלי, אבל אני מקדישה אותו לאלון. הערב רד, שוכבים החיילים, קבוע מדורות עולה רק עד השן. הרחק מעל ביתך הכוכבים עולים, כבר באה עת לישון ילדה, נשן. לישון ילדה הלילה בחולות, אך בראשי עולה מין שיר ישן או שן. אפשר היה לשיר אותו בשני קולות, אבל עכשיו לישון ילדה, נשן. לישון ילדה כבר שעת חצות עברה, האם ליד ביתך פורח השושן? כשהחזור, אבוא לך דרך הסדרה. אבל עכשיו, לישון ילדה, נשן. נשן ילדה, עצמתי את עיניי. על הגבעות סביב, עלה כבר אור ראשון. במעיל החיילים, כיסיתי את פניי. אולי עכשיו נשן ילדה, לישון.
יפה מאוד. איזה כיף.
כן.
טוב, זה כמו שחשבנו, עכשיו יש לשתינו דמעות, ועכשיו אפשר לסיים.
נכון.
אז אני נורא שמחה שעשינו את זה. אני מקווה שגם כשנשמע את זה נשמח.
גם אני.
וזהו, אני אוהבת אותך.
גם אני איתך. מאוד.
ביי מוטי.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.